משלימים רפואה עם פרופסור רפי קרסו.
103 FM, כאן רפי קרסו, ובמסגרת הפודקאסטים שלנו אנחנו נארח היום את פרופסור רצף לוי, שהוא פרופסור מ-MIT, מומחה לאנליטיקס וניהול סיכונים בעל ניסיון רב שנים של עבודה בתחום מערכות בריאות גדולות וניהול בטיחות ואיכות של ייצור תרופות ביולוגיות ובטיחות מזון. איתי באולפן עורכת ומפיקה מיכל קדוש, אחראי לשידור איציק אהרון. שלום לך פרופסור לוי.
שלום רפי ותודה על ההזדמנות לדבר איתך.
בכיף, אתה יודע, אני במשך כל השנים מאז פריצת הקורונה לחיינו, כרופא עיטפתי לחיסונים, אני לא מצטער על זה, ואני עצמי קיבלתי 5 מנות של חיסון, ועסקתי הרבה בתחום של קורונה. בתקופת הקורונה היה לי שידור יומי של שעתיים של שאלות ותשובות כל יום עם מאזינים לגבי המחלה, לגבי הירתמות, לגבי חיסונים, בשלבים המאוד מאוד ראשוניים, אפילו המלצנו להכניס את העיתון ששמים לך ליד הדלת לתנור לכמה מעלות כדי לא להידבק, כי עדיין לא ידענו ולא הכרנו את דרכי ההדבקה. ולאחרונה נחשפתי למאמרים נוספים וחדשים על הסיכון שבחיסונים. אני כרופא רואה הרבה אנשים עם סיבוכים של קורונה. אני רואה גם אנשים עם סיבוכים שמייחסים אותם לחיסון לקורונה. אובייקטיבית אני רואה יותר אנשים שסובלים מתופעות לוואי של המחלה, מהלונג קורונה או לונג קוביד, מאנשים שסובלים מסיבוכים של החיסון. אבל יש טענות שחיסוני קורונה הצילו אלפים בישראל ואולי מיליונים בעולם. מה אתה חושב על זה?
אז קודם כל רק כדי להעביר את הרקע שלי, אני בן אדם שמאמין ברפואה ומאמין במדע, ואני חושב שיש הרבה חיסונים שהם חשובים ביותר, ויש הרבה תרופות, ואני מאמין ברפואה כמשהו שיכול לגרום לאנשים לחיות יותר ולחיות יותר טוב.
ואתה עוסק בניהול סיכונים, זה המקצוע שלך.
ולא התחלתי עם המעמדות שמתנגדות לחיסוני הקורונה, אלא גיבשתי את עמדתי, כמו שאני עושה תמיד, על בסיס המידע שהצטבר והנתונים שהצטברו. אז בוא אני אתייחס לכמה מהדברים שאמרת, כולל האמירה שנשמעת הרבה, שהחיסון הציל אלפי אנשים. עכשיו, היו הרבה אמירות לגבי החיסון הזה, שאני חושב שהיום אנחנו כבר יודעים, ואולי יש הסכמה מקיר לקיר שהן לא התבררו כלא נכונות. לדוגמה, בתחילת התהליך, אחת הסיבות או אחד הארגומנטים שנאמרו כדי לשווק את החיסון הזה ולעודד אנשים להתחסן, שהחיסון הזה מונע הדבקה, מונע התפשטות הווירוס, וכדי להגן על סבא וסבתא, כל אחד מאיתנו צריך להתחסן. אני חושב שהיום אנחנו יודעים שהדבר הזה לא עמד במבחן המציאות, כולם נדבקו, מחוסנים ולא מחוסנים, ולמעשה, כשאתה הולך אחורה, אתה מבין שהחיסון הזה מעולם לא נועד, מעולם לא נבדק למנוע הדבקה או הידבקות. זה לא נבדק בניסויים הקליניים, זה חיסון שניתן ומייצר נוגדנים שמופיעים בדם, ולא במערכת המיוקוסלית שלך, שהיא בדרך כלל זאת שנדרשת כדי למנוע
התפשטות. אתה מדבר על המערכת של הריריות באף ובפה.
בדיוק. כן. אז קודם כל זה היה דבר אחד שהתברר כלא נכון, ונאמר כנראה בלי הרבה ביסוס בזמנו. ולא רק שנאמר, אלא זה היה אחד הנימוקים להכיל מדיניות תו ירוק, וכדומה וכדומה. אבל עכשיו חזרה לטענה שזה הציל הרבה מאוד חיים. כשאתה חוזר ומנתח את הניסויים הקליניים, שזו העדות המיימנה ביותר על תרופה, ואתה מסתכל על, בפרט על הניסויים של חיסוני ה-mRNA של פייזר ומודרנה. וזה מאמר שהתפרסם בעיתון היוקרתי Vaccines, עבר בקרת עמיתים. אתה רואה, כשאתה מסתכל על סך כל האירועים הרפואיים החמורים, שזה כולל מוות, אשפוזים ואירועים רפואיים משני חיים. Okay? Mm-hmm. ואתה סופר את מספר המקרים שקרו בקבוצת המחוסנים לעומת הלא מחוסנים, אתה מגלה בניגוד לצפוי שכמות האירועים הרפואיים החמורים בקרב המחוסנים הייתה משמעותית יותר גבוהה, לא יותר נמוכה. כלומר, אנחנו יודעים שברמה של אירוע אחד לכל 800 מתחסנים, הייתה תוספת סיכון כוללת, וכשאני מדבר על זה, זה אירועים רפואיים לא רק מקורונה, אלא מכל הסיבות, נראה על הסף שמבחינה בצורה סטטיסטית מובהקת, יש בקרב המחוסנים יותר אירועים רפואיים חמורים, שזה כולל מוות ואשפוזים. כן. עכשיו, אם אתה מתייחס לעדות הזאת מהניסויים הקליניים, בעצם היא נותנת לך תחזית, שאם אתה תשתמש בחיסון הזה לכלל האוכלוסייה, לכל הגילאים, כמו שהאוכלוסיית הניסוי מיוצגת וכמו שנעשה, אתה צפוי שיהיה יותר נזק מתועלת. זה מה שהחיסון, זה מה שהניתוח הניסויים האלה צופה. עכשיו, אנחנו מסתכלים, מה שנקרא קדימה, ומסתכלים על השנים 21-22. וכשאנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מדדים של בריאות האוכלוסייה, בפרט אנחנו מסתכלים על המושג הזה, על המדד שנקרא תמותה עודפת, שזה בעצם השוואה בין כמות המתים שראית לעומת כמות המתים שציפית לראות. אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד נדירה שבמשך 3 שנים, ב-2020 יש עלייה בתמותה עודפת, טוב, זה לא מפתיע כנראה, כי הייתה קורונה, והיו גם סגרים, ואולי עוד דברים שגרמו למוות.
גם אתה ראית את הכמויות של אנשים שמתו מהמחלה עצמה, עוד לפני פרוץ החיסון.
כן, אבל התמותה עודפת עולה ב-2021, ועולה עוד יותר ב-2022. אז עכשיו, נשאלת השאלה, מה מסביר את התופעה הזאת? אז ההסברים שמשרד הבריאות מספק, הם שכל התמותה העודפת מוסברת בתמותה מקורונה. עכשיו, למה אני טוען שההסבר הזה הוא בעייתי ביותר? הוא בעייתי ביותר משתי סיבות לפחות. אם אנחנו מקבלים שזה באמת מה שקרה, אז איזה מין חיסון עשינו פה, שלמרות שאנחנו יודעים שהווירוס נהיה הרבה פחות אלים, אנחנו יודעים שהיום הווריאנט האומיקרון
הוא מאוד מאוד... הוא שפעתי בלבד ולא כמו הדלתא.
כמעט ולא מתים היום מאומיקרון. אז אם חיסוניות מאוד גבוהה, אתה אמרת שקיבלת 5 חיסונים, האוכלוסייה בישראל מחוסנת מאוד, בוודאי האוכלוסייה שנוטה למות, האוכלוסייה המבוגרת, כן? אז אם החיסון הזה הוא כזה, הציל כל כך הרבה חיים, איך זה שאנחנו רואים מול וריאנטים חלשים יותר מתים? אבל זה מעבר לזה. כשאתה מסתכל היום על ההגדרה של מה זה מת מקורונה, וזה אפילו הודה בזה נחמן אש במכתב רשמי, אחרי שאלה ששאלנו אותו, גם בזמן הווריאנט המקורי של הווירוס, אנחנו היום מבינים שבאזור 40% מהתמותה מקורונה, הייתה תמותה עם קורונה, כלומר נבדקת חיובי, אבל לא מתת מקורונה. הנתון הזה נהיה אפילו יותר קיצוני כשאתה מדבר על האומיקרון, ושלגביו אנחנו יודעים ש9 מתוך 10 מתים מאומיקרון, הם מתים עם אומיקרון ולא בגלל אומיקרון. עכשיו, ברגע שאתה מקבל את ההנחות האלה, אתה בעצם מבין שקורה פה משהו מאוד מאוד לא טוב לבריאות של האוכלוסייה בישראל. עכשיו, למה זה נובע? ממה זה נובע? אפשר להעלות מספר השערות, יכול להיות שזה השפעה מאוחרת של הסגרים, שאנחנו יודעים שגרמה להרבה מאוד נזקים בריאותיים, יכול להיות שזה השלכות מאוחרות של לחץ, אבל בוודאי שאתה חייב לשאול...
זה הפוסט-קורונה.
תכף אני אתייחס לפוסט-קורונה, אבל בוודאי שאתה חייב לשאול את עצמך, האם ואיזה תפקיד היה לחיסון בהקשר הזה. ולצערי הרב, מה שמפריע לי, שבמקום להתגייס ולנסות לענות על השאלה הזאת, משרד הבריאות לצערי לא חושף את הנתונים שיאפשרו לענות על השאלה הזאת. לדוגמה, מה התמותה בקרב שכבות הגיל השונות, בחתך סטטוס חיסוני, כדי שנוכל ביחד לנתח את הדברים האלה ולהבין, האם החיסונים האלה גרמו יותר תועלת ונזק, ודרך אגב, התשובה לא בהכרח היא תשובה אחידה לכל שכבות הגיל. אנחנו יודעים שקורונה מסכנת אנשים בשכבות גיל שונות, ועל פי הרקע הבריאותי שלהם, בצורה קיצונית שונה, כלומר, כן. אנשים מבוגרים בסיכון מאוד גבוה, אנשים צעירים ובריאים בסיכון, אפשר להגיד, 0, למות מקורונה. עכשיו,
אז השאלה אם כך אין טעם להיגיון, לדבריך, לתת חיסון לאנשים צעירים.
זה מה שנקרא קל וחומר, שלא נכון היה לעשות את זה מההתחלה. דרך אגב, אני חושב שזו הייתה אחת הטעויות הדרמטיות שנעשו בתחילת הדרך.
בכוונה טובה, כמובן.
כן, אפשר... אני בטח לא מייחס כוונות רעות לאף אחד, אבל לדעתי שיקול הדעת שם היה מאוד מוטה. כי אם מישהו היה בא ואומר, נתתי את זה לאוכלוסיית הסיכון, גם כי, ואפילו שבדיעבד יתברר שזה גרם נזק, אתה יכול להבין את השיקול הזה, כי בתחת תנאי החוסר הוודאות ששררו באותו רגע, זה לפחות החלטה לגיטימית. לתת את זה לילדים, לתת את זה לצעירים, לכפות את זה על צעירים שהם בסיכון מאוד נמוך, ואתה, יש לך הרבה מאוד חוסר ודאות לגבי בטיחות החיסון הזה, אז זה בעיניי הייתה החלטה לא סבירה. אבל, חזרה ללונג קוביד. תראה, הלונג קוביד הוא דובר עליו הרבות, אבל אני חייב להגיד ששוב, כשאתה מאמת את זה עם מחקרים עדכניים רבים, כולל מחקר ענק שיצא לאחרונה מקופת חולים מכבי, שבהם אתה לא רק מסתכל על אנשים עם סיבוכים מקורונה, אתה אלא משווה אותם לקבוצה בקרה של אנשים שחלו בווירוסים אחרים, או אנשים שלא נדבקו בקורונה. אתה מגלה שההשפעה של סיבוכים מקורונה, היא תופעה קיימת, אבל היא נדירה, והיא כנראה לא שונה מהותית מווירוסים נשימתיים אחרים, כמו שפעת ווירוסי צינון אחרים. וזה מאמר מהלנסט, מאמר מ-BMJ, מאמרים בעיתונות הרפואית המובילה, שעשו עבודה מאוד מאוד יסודית בלהשוות קבוצות גדולות מאוד לקבוצות בקרה, והם בצורה קונסיסטנטית לא מצאו השפעות יוצאות דופן של לונג קוביד, ויותר מזה, גם פה, ככל שעובר הזמן והווריאנטים נהיים יותר, פחות אלימים, לדוגמה, התופעה בתקופת האומיקרון היא כנראה הרבה הרבה יותר נמוכה או זניחה, אפילו, מאשר בהשוואה לווירוס המקורי. עכשיו, זה מוביל בעצם, אתה הזכרת שקיבלת 5 חיסונים. אני חושב שיש פה עוד שאלה מאוד מאוד חשובה, וזה כל נושא הבוסטרים. הרבה פעמים עשו לנו את האנלוגיה שהבוסטרים הם שווה ערך לחיסוני השפעת, שגם אותם אתה צריך לקבל כל שנה, בגלל שגם בשפעת יש השתנות של הווירוס לאורך זמן. מה שחשוב להבין אבל, שעד הווירוס עד הבוסטר החמישי, כלומר הבוסטר השלישי והבוסטר הרביעי, זה היו בוסטרים שלא הותקנו כנגד הווריאנטים הנוכחיים. הקיימים שהיו קיימים באותו רגע, וגם הבוסטר האחרון, הביוולנט, הוא כבר לא רלוונטי.
הוא לא מתאים לאומיקרון.
וכאן קשלה פה, אחד הקונספטים שהצדיקו את החיסון הזה, שזו טכנולוגיה שתאפשר לנו לשנות ולהתקן את החיסון במהירות, ולמה שנקרא, לשמור את עצמנו עדכניים עם הווירוסים, הווריאנטים הקיימים.
איך שווירוס משתנה, שנוכל להתאים את החיסון בזמן אמת כמעט.
כן. אז גם פה כנראה שאנחנו, בין ההבטחה למציאות יש פער מאוד גדול, ויש היום מחקרים, מספר מחקרים מצטבר, שיכול להיות מאוד שלתת לאנשים בוסטרים נגד הווירוס הלא נכון, או נגד הווריאנט הלא נכון, יש בזה יותר נזק מאשר תועלת לאורך זמן, ואולי באינטואיציה, ברמה של ניהול סיכונים, אני יכול לתת לאנשים את האנלוגיה הבאה. כלומר, למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכינים את הגוף, ומלמדים את הגוף להיות מאוד מוכן למשהו שהוא כבר לא רלוונטי, כי אנחנו נותנים לו ומראים לו דרך החיסון הלא מעודכן, כל פעם סוג של וריאנט שהוא כבר לא רלוונטי, הגוף נהיה מאוד טוב בהתגוננות שלו מפני הווריאנט הלא נכון, וכשבא הווריאנט האמיתי, הגוף בעצם מתנהג כאילו זה הווריאנט הלא נכון, ובעצם גורם לתגובה שיכולה להוביל אפילו לפגיעות יתר, ולא רק לחוסר הגנה, אלא אפילו לפגיעות יתר, וזה גם, יש כמה מאמרים שמדברים על זה. אני כן רוצה להגיד משהו על הבטיחות של החיסון, כי יש פה כמה דברים, אתה הזכרת את זה.
גם הבטיחות, וגם ברגע שיש תופעות לוואי, עד כמה הן נדירות, ועד כמה הן חולפות, כי אני רואה הרבה תופעות לוואי, גם של הלונג קוביד, וגם של החיסונים, שתוך שנה בדרך כלל, בוא נגיד עד שנה, 90% מהם חולפים.
אוקיי, okay. אז קודם כל, אני מכבד את התצפית האישית
תצפית,
שלך.
זו תצפית לא סטטיסטית, כן, אני רק כרופא שרואה פציינטים.
אז אני, כן. אני חושב שחבל שאנחנו לא במצב שיש לנו נתונים כדי להסתכל על הדברים האלה בצורה יותר של כל האוכלוסייה. יש לנו, לפחות ידוע לנו על דוח פנימי של משרד הבריאות, על בסיס מערכת המעקב שלהם, שמצביע על זה שחלק מהמקרים הם לא כאלה קצרי טווח ונמשכים חודשים. דרך אגב, ככל שאתה לוקח עוד בוסטרים, אתה יכול גם לגרום לחזרה או להחמרה של התופעת לוואי, זה נקרא ריצ'אלנג'. אבל לפני שאני אכנס לדוגמה ספציפית של מה זה נדיר, אני רוצה להגיד פה משפט מאוד חשוב. כאדם שמתעסק בבטיחות, אני מאוד חשוב לי מה הקונספט הבטיחותי של החיסון הזה. עכשיו, אחד הדברים שצריך להבין, החיסון הזה הוא לא כמו כל חיסון אחר. בחיסון רגיל, מסורתי, אנחנו לוקחים את הווירוס שממנו אנחנו רוצים להתכונן, ומראים אותו לגוף מומת או מוחלש, ובעצם מייצרים בגוף תגובה חיסונית שהיא מאוד דומה לתגובה, והיא מאוד דומה לתגובה של הגוף כשהוא יתגונן מפני הווירוס כאשר הוא יפגוש אותו. חיסוני mRNA, בפרט, עובדים בשיטה לגמרי אחרת. הם מכניסים לגוף שלנו איזשהו קוד גנטי שנכנס לתא שלנו, עטוף בחומרים שאמורים להחזיק אותו יציב, ומלמדים את התאים שלנו לייצר ספייק פרוטאין, שזה חלק מהחיסון, ואז להראות את זה למערכת החיסונית, אבל אלה תאי הגוף עצמם שמייצרים את הספייק. וכל הקונספט הבטיחותי אומר שהדבר הזה נשאר במקום ההזרקה ומתנקה מהגוף מאוד מהר. עכשיו, אנחנו יודעים היום מסדרה ארוכה של מחקרים, של גם של נתיחות לאחר המוות, וגם של דגימות וביופסיות שלקחו מהאנשים, שהדבר הזה לא בהכרח קורה, ושגם ה-mRNA, המעטפת, וגם הספייק עצמו, אנחנו מוצאים שרידים שלהם בגוף, במערכת הדם, ובאיברים שונים בגוף, אפילו 40 יום אחרי החיסון, ולמעשה זה רק איזשהו חסם תחתון, אנחנו לא יודעים מתי הדבר הזה נעלם מהגוף. עכשיו, ברגע שהדבר הזה מסתובב בגוף, יש פה גם רעילות ישירה של החומרים שעוטפים את הקוד שמייצר את הספייק, וגם הספייק בעצמו, אנחנו יודעים שהוא החלק הכי רעיל בחיסון.
זה לא דומה קצת לתרופות ביולוגיות?
זה דומה לתרופות ביולוגיות, אבל בהקשר הזה שבעצם להבדיל מחיסון רגיל, שבו אני שולט על כמות החיסון וכמות הווירוס שאני מחזיר לגוף, פה כל אחד מאיתנו יכול להיות לו מאפיינים ביולוגיים שונים, והוא יכול לייצר כמויות ספייק ברמות שונות, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו מול מצב שבכל הגוף שלנו מסתובבים עכשיו גורמים זרים, שהגוף מתייחס להם גורמים זרים, ואז הוא מתחיל לתקוף את עצמו. ולא לחינם, אנחנו רואים מרגוון רחב מאוד של תופעות לוואי, שהן מקיפות את כל עברי הגוף, והרבה מהם, דרך אגב, מחכות את המחלה. עד כדי כך שהרבה פעמים קשה להבין, אם בן אדם גם חוסן וגם נדבק, קשה מאוד להבחין מה גורם לתופעות לוואי. כי המנגנונים הם מאוד דומים. עכשיו, בואו נדבר שנייה רגע על מה זה נדיר. כי אני חושב שחלק אחד הדברים שלי מאוד חרו בתקופה האחרונה, זה לשמוע אנשים אומרים, טוב, זה נדיר, וכשאתה שומע מה זה נדיר, אתה אומר לך, בואו, זה לא נדיר בשום סטנדרט שאנחנו מכירים לגבי תרופות וחיסונים. אנחנו הורדנו, תרופות הוצאו מהשוק, וחיסונים בפרט, גם שהם גרמו נזק משמעותי בתדירות של 1 ל-100,000, או 1 ל-10,000. אז בואו נדבר שנייה רגע על דלקת בלב.
כן.
שאנחנו יודעים, תופעת לוואי מוכרת, אף אחד לא מתווכח עליה, כן. היא פוגעת דווקא באוכלוסייה שכנראה היא לא בסיכון מקורונה, והיא
פוגעת יותר בצעירים.
פוגעת בצעירים ובילדים. עכשיו, ההיראות הקלינית של הדבר הזה, על בסיס אבחונים קליניים, היא בסדר גודל של בין 1 ל-2,500 ל-1 ל-5,000, שרוב רובם של הנפגעים מאושפזים, חלקם גם בטיפול נמרץ, והם סובלים ממגבלות לפחות חודשים, ואף אחד לא יודע מה הנזק ארוך הטווח שנגרם, אם וכאשר נגרם נזק לשריר הלב. אי אפשר לקרוא לזה נדיר, אפילו רק ההיראות הזאת היא לא נדירה. היא בוודאי לבן אדם שאין לו שום סיכון מהווירוס, אתה מגן עליו במשהו שגורם נזק בתדירות של 1 ל-5,000, 1 ל-2,500, כל פעם שאתה לוקח חיסון, צריך לזכור את זה, זה פר מנה, אתה לא יכול לטעון שזה נדיר.
השאלה היא, האם נבדק הקשר, האם יש עלייה סטטיסטית בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, בקרב אוכלוסייה יותר צעירה, בשכיחות התקפי בעיות לבביות, נקרא לזה.
אז אני חושב שלצערי הדבר הזה לא נבדק.
כי זה יכול להיות קנה מידה.
זה חייב להיבדק וחייב להיבדק בקפידה. אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על קריאות מדה לדום לב, וזה דבר שאני בדקתי אותו אישית, ב-2021, בשישה חודשים הראשונים, יש עלייה של 25% בקריאות מדה עם אבחונים של דום לב, בקרב אנשים בני 16 עד 39. ויותר מזה, אני אגיד לך, שלפי נתוני מדה, ב-2021 בוצעו יותר מ-3,000 יותר אחיות ב-2021 מאשר 2019, שזה עלייה של 27% במספר האחיות שביצע מדה בישראל ב-2021. דרך אגב, זה תואם מידע לדוגמה אנגליה על עלייה מאוד גדולה בתמותה מחוץ לבית החולים. עכשיו, אבל אני רוצה לחזור שנייה רגע לדלקת בלב, כי יש פה כמה דברים חשובים להגיד. אחד הדברים שאנחנו יודעים על דלקת בלב, שמאוד קשה להבחן אותה. כלומר, הרבה פעמים הבן אדם בא עם סימפטומים מאוד לא ספציפיים, כואב לו קצת החזה, מתנשף, או שאפילו אין לו בכלל סימפטומים, ועדיין יש פגיעה בלב. זה נקרא מופע סאב-קליני. כן. של הדבר הזה, דרך אגב, ה-FDA בעצמו היה מוטרד מהתופעה הזאת, וביקש מפייזר ומודרנה לעשות מחקרים לאחר האישור, לוודא או לבדוק מה תדירות הדבר הזה, ולצערי, הנתונים היו אמורים להתפרסם לפני חודש, וניתנה להם ארכה של 6 חודשים. אבל היו 2 מחקרים בתאילנד ובשוויץ, שבהם נבדקו מחוסנים לפני החיסון, מיד לפני החיסון ומיד אחרי החיסון. ונבדקו המדדים הלבביים שלהם. ושם אתה רואה שבקרוב ל-29% מהאנשים נצפו ממצאים לא אבנורמליים, ובסדר גודל של 1-30, ל-1-50, נמצאו אינדיקציות לפגיעה בשריר הלב, שזה נמדד על ידי עלייה בטרופונין, שכמו שאתה יודע, זה אחד האינדיקטורים המרכזיים למדד של פגיעה בשריר הלב.
נזק
בשריר הלב. עכשיו, אם אלה השיעורים האמיתיים, אנחנו מדברים פה עכשיו על 1-30, 1-50, של אנשים שמסתובבים פוטנציאלית עם נזק בשריר הלב, זה דברים שהם בכלל לא מתקרבים לשום קו קבלה של, שהוא מקובל לגבי בטיחות. זה משהו שבאותו רגע, ברגע שיש לך חשש כזה, אתה אמור לעצור ולמה שנקרא לחקור ולהבין מה קורה פה. בוודאי, שוב, אני חוזר ואומר, אתה מדבר על אוכלוסייה ש... היא כבר בבסיס הייתה בסיכון נמוך עד אפסי מהמחלה, בוודאי אחרי שהיא נחשפה, אנחנו יודעים היום שחסינות טבעית אחרי חשיפה לווירוס היא ארוכת טווח, היא הרבה יותר טובה מהחיסון, והחיסון לא מוסיף עליה, ובפרט שהווריאנטים הקיימים הם הרבה פחות אלימים. אז אני שואל את עצמי, איך במצב הנוכחי היום אנחנו ממשיכים עם, לדוגמה, היום במערכת הבריאות, אם אתה רוצה להיות סטודנט לרפואה צעיר, אתה חייב להתחסן בשתי המנות הראשונות ובבוסטר, כדי להתקבל ללימודים, או כדי להיות מסוגל לעשות את הלימודים בצורה מלאה. אלה דברים בעיניי שהם הם מאוד, מאוד מאוד קיצוניים. אני רוצה להגיד בלשון המעטה, הם קיצוניים. ואני חושב שהם לא ראויים. אנחנו צריכים, מה שנקרא, באמת העיקרון ברפואה ראשית, אל תזיק, הוא צריך לעמוד לנגד, לעמוד לנגד עינינו.
כן. יש איזה הבדל בין החיסון של פייזר למודרנה?
הסיני? יש, קודם כל החיסון הסיני, תלוי איזה מהם, אחד מהם הוא יותר מסורתי, אבל אני חושב שיש אינדיקציות שכנראה המינון של מודרנה שהוא יותר גבוה, גורם גם ליותר תופעות לוואי, זה לא משהו שאני יכול להגיד בצורה גורפת, אבל יש אינדיקציות כאלה במחקרים הקיימים, שמראים שלפחות בסיטואציות מסוימות, פייזר גורמת נזקים, ומודרנה גורמת עוד יותר נזקים. לגבי החיסונים האחרים, אני חושב שצריך פה להפריד בין נזקים שנגרמים מהמעטפת של ה-mRNA, שהם ייחודיים כנראה
הם שונים.
לחיסוני ה-mRNA, לבין הרעילות של הספייק.
כן,
שזה כנראה משהו משותף. זה כנראה משותף, אבל לכל החיסונים שמייצרים ספייק בצורה כזו או אחרת, ומחסים ספייק לגוף, כנראה ששם יש איזשהו מכנה משותף של תופעות לוואי. אבל בוודאי שלחיסוני ה-mRNA נראה שיש תופעות לוואי ייחודיות, ושוב, אני חושב שההיקף שלהם, אני חושב שיש מעט מאוד תרופות וחיסונים שגרמו לכזה היקף של תופעות לוואי, בכל כך הרבה מערכות בגוף, בעיות נורולוגיות, בעיות שרירים, בעיות של קרישיות, הדברים האלה מראים שיש כנראה מנגנון פה שמסתובב בגוף, וכנראה פוגע בכל מיני אזורים בגוף.
אצל כל אחד הוא פוגע באזור אחר.
בדיוק.
העניין הוא שהעולם נכנס לפאניקה. ודי בצדק. וברגע שהיה חיסון, גם ה-FDA אישר אותו בזריזות יתר בגלל הפאניקה הכללית שהייתה.
אז אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד נכונה. אני חושב שאחד הדברים שאני למדתי בשנתיים-שלוש האחרונות, זה כמה פחד הוא גורם רב עוצמה שמדכא מדע, מדכא מה אנחנו למדנו קודם. אני חושב ש... חשוב כאן לדייק קצת, אם אתה מסתכל על העובדות היבשות, כן? כמובן כן. שפאניקה יש לה היבטים פסיכולוגיים ולא רק, אני חושב שהיה ברור מאוד בתחילת הדרך, ממש בתחילת הדרך, כמה חודשים אל תוך הפרוץ המגפה, שהווירוס הזה יש לו השפעה, שוב, אני חוזר על זה, עם משרה מאוד מאוד גדול בהשפעה שלו על אנשים לפי הגיל שלהם. דוגמה, בן אדם מבוגר, מעל גיל 65, כנראה שהוא בסיכון פי אלף מאשר בן אדם צעיר או ילד, או ילד, בוודאי שאתה מדבר על בן אדם צעיר ובריא. כלומר, שני הדברים שאנחנו יודעים, או שמשפיעים פה בצורה קריטית, דרמטית על הסיכון, זה גיל ומחלות רקע. ששם מחלות הרקע, לחץ דם והשמנה, הם כנראה שתי
וסקרת גם.
וסקרת, כן, אבל דרך כלל, כשאני דיברתי עם רופאים, בוודאי שזה בא לידי לצעירים, הם אמרו לי את המשפט הבא, אין צעיר בריא שיושב אצלנו בחדר, בטיפול נמרץ, שהוא לא סובל מהשמנה. וזה חוזר, הייתה לנו איזו שיחה ככה מקדימה לפני שהתחלנו היום, שדיברת איתי על להסתכל על רפואה בצורה הוליסטית.
גוף ונפש.
וגוף ונפש, אבל תזונה ודברים שקשורים לזה, וחוסר השמנה, ולשמור על תזונה נכונה, ובריאות, ובריאות הנפש, הם מאוד מאוד חשובים. לצערי, מתחילת הדרך, הפאניקה הושלכה על הציבור, ואנחנו יצרנו תנאים לא בדיוק בריאים.
אנשים נכנסו לחרדה, נכנסו לדיכאון, נכנסו לפאניקה, ראו מחזות אפוקליפטיים, גם הטלוויזיה דאגה להראות לנו את ארונות המתים באיטליה ובארצות הברית, את האנשים שעומדים בתורים של קילומטר לפני חדר מיון, ולא מגיעים לחדר מיון, אז באיזשהו מקום הפאניקה הייתה כללית, ולכן אנשים...
אבל אתה יודע, זה בדיוק, קודם כל אני לחלוטין מזדהה עם מה שאתה אומר, אני חושב שהיית מקווה שההנהגה, גם ההנהגה הפוליטית, גם ההנהגה הרפואית, תגלה יותר קור רוח. כי כן, אתה יודע, גם במלחמה יש, אתה יודע שאנחנו במלחמה, אנחנו מדינה למודת משברים, למודת מצבי משבר, לכאורה אנחנו צריכים להיות יותר טובים בזה מאחרים.
הבעיה שלי היא גם בעיה שחלק מהמדיניות, ואני לא מבין מדוע, היא להאפיל ולחשוף את כל הפרטים רק בעוד, אני יודע, הרבה מאוד שנים.
זה, אתה שואל את עצמך שאלה מאוד מאוד טובה.
כן, מדוע? כי דווקא המדע היה אמור... האינפורמציה הזאת היא חשובה גם לעתיד, וגם על הקשרים שבין ישראל, לחיסונים, לכל ה...
אז לדעתי יש פה אולי שתי מחשבות שאני רוצה לחלוק. הראשונה היא, תראה, בסוף, ברגע שאתה החלטת לתת את החיסון הזה לא רק לקבוצת הסיכון, אלא לכל האוכלוסייה, למרות כולם הודו שהתהליך האישור היה מועץ, לא רגיל, אתה בדרך כלל לוקח לך 10 שנים לפתח חיסון, פיתחת את זה בשנה. ברגע הזה אתה בעצם שמת עצמך במצב שמאוד מאוד קשה לך להודות שמשהו השתבש. כי אם נתת את זה לקבוצת הסיכון, גם אם משהו השתבש, יש לך החלטה לגיטימית, אתה יכול להגיד, טוב, לא הייתה לנו ברירה, הרי אנחנו לפעמים גם לחולי סרטן סופניים, נותנים להם תרופות ניסיוניות, כי זה הדבר הכי טוב שאנחנו יודעים להציע להם. אבל ברגע שנתת את זה לאוכלוסייה לא בסיכון, ברגע שקפית את זה או הפעלת לחץ כמו תו ירוק, אני חושב ששמת את עצמך במצב שבו אתה לא יכול להודות שמשהו השתבש, ואתה עושה את כל המאמצים כדי להגן על הנרטיב שלך. במדינת ישראל יש עוד גורם, שבו אני חושב שהוא מאוד משמעותי, שבו הגבולות בין הרגולטור, קרי משרד הבריאות וספק השירות, קרי פייזר, הורערו ובעצם נשברו לחלוטין. כלומר, כשאתה רואה מצב שבו מדינת ישראל חתמה עם פייזר, זה הסכם שיתוף פעולה, 1 מתוך 4, שדרך אגב גם אותם המדינה ניסתה להסתיר לאורך זמן, ואני חושב שרק לאחרונה כל ההסכמים, גם הם עדיין מושחרים. כן. אבל בוא נסתכל רגע על הסכם שיתוף הפעולה המחקרי בין פייזר למדינת ישראל. כותרתו היא, מדינת ישראל ופייזר ינסו לבדוק מה אחוז ההתחסנות שנדרש באוכלוסייה על מנת להגיע לחיסוניות עדר שעל בסיס החיסון. שאנחנו יודעים היום שזה מושג שקרס, אבל אם מדינת ישראל מתחייבת לחברה אחרת שהיא אמורה לעשות לה רגולציה למטרה משותפת כזאת, אז כבר אתה שואל את עצמך, רגע, המטרה אמורה להיות לדאוג לבריאות הציבור בישראל. עכשיו, שאתה מוסיף לזה מצב שבו בכירי משרד הבריאות, אני מדבר על המנכ״ל, על הבכירים ביותר שקובעים את מדיניות משרד הבריאות, כותבים מאמרים בעיתונות האקדמית עם אנשי פייזר, על החיסון, על יעילות החיסון. איך אתה מצפה אחרי זה שאם פתאום נכנסים נתונים שסותרים את האמירות האלה, איך אתה מצפה שהם יגיבו? אני יכול להגיד על עצמי, אני רוצה להאמין שאני בן אדם הגון, ואני רוצה להאמין שהם בני אדם הגונים, אבל אני לא יודע אם אני הייתי שם את עצמי בסיטואציה כזאת, אם היה בי את הכוח הנפשי.
כן, אבל אתה יודע, בכל מאמר מדעי שאנחנו מפרסמים, אנחנו מפרסמים בסוף את ה... conflict of interest או את
ה... אז זה בסדר, אבל אתה יודע, יש דברים שרק להציר על ה-conflict of interest זה לא מספק. אני חושב שזה לא מצב ראוי שבו אנשים שאמורים להיות הרגולטורים, כותבים מאמרים עם האנשים שהם אמורים לבקר אותם, שהם משרתים גם את ה... זה מצב בעתי. אני לא חושב שהוא קרה במדינות אחרות, ואני גם לא חושב שהוא קרה בישראל בעבר.
יכול להיות שבמצב של הפאניקה הראשונית, אנשים אמרו, העיקר שיהיה לנו חיסונים, אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר.
זה בסדר.
כולל מחיר כספי וכולל מחיר מדעי. אני מניח שאלה היו ה...
אז אני חושב שזה בסדר. אני עדיין לא רואה בזה הסבר למה אתה צריך לכתוב מאמרים בעיתונות האקדמית עם החברה שאתה אמור לעשות לרגולציה. בוודאי שהייתה פאניקה, אני חושב שאת הפאניקה גם דחפה כנראה הדרג הפוליטי, ולצערי לא ידע אולי לייצר איזושהי גם התייעצות יותר רחבה ולשמוע עוד דעות. יש הרבה מאוד, אני בתור אחד שמתעסק בבטיחות, אני חקרתי הרבה אירועים של ניהול משברים וניהול סיכונים שבהם הייתה קריסה מערכתית. ברוב המקרים, אתה מדבר על מלחמת יום כיפור, או כמו התפוצצות אחת המעבורות של נאסה, אחד האלמנטים שחוזרים על עצמם, זה תהליך קבלת החלטות שלא מאפשר השמעת דעות שונות. אני חושב שאחד הדברים שאפיין את תהליך קבלת ההחלטות בתקופת משבר הקורונה, שהייתה התקבות על נרטיב, ולא רק שלא הייתה פתיחות לשמוע קולות אחרים, כל מי שישמע קול אחר, הרבה פעמים הותקף, נרדף וכו', ואני חושב, בתור אחד שספק חלק מההתקפות האלה, זה בסדר, אוקיי, זה בסדר, אבל אני חושב שזה לא תהליך, בלי כל קשר למה היו ההחלטות, זה לא תהליך נכון, ולדעתי גם פה יכולה להיות תמונה אחת הסיבות למה שאני חושב, שחלק מהם החלטות שאתה יכול להבין אותם, אבל חלקן הגדול בעיניי הם החלטות לא סבירות גם בדיעבד.
אין ספק שנוכל ללמוד מזה למגפה הבאה, שאינשאללה לא תגיע.
אני מקווה מאוד שנהיה בריאים.
תודה רבה לך, פרופסור רצף לוי, שפקחת את עינינו בנושא החיסונים, ונקווה שלא נצטרך להתחסן בחיסונים נוספים.
ושנהיה בריאים.
ושנהיה בריאים עד 120, ושהווריאנט הבא שאם יהיה עוד הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט מאשר האומיקרון.
אז אני רק אגיד כמשפט סיכום, שצריך לזכור שבריאות זה משהו שצריך לעבוד עליו כל הזמן. כל אחד מאיתנו אישית. וגם אנחנו כמדינה, איך אנחנו מאפשרים לאנשים לחיות חיים יותר בריאים, כי בסופו של דבר זה הדבר שהכי משפיע על הבריאות שלנו.
תודה רבה.
תודה לך.